ערב טוב לכל מי שבא ובא. אנחנו הזמנו היום את שי דנון להתארח במסכים שלנו, כי הסוגיה של תאורת לד במרחב הציבורי היא עניין שנוי במחלוקת. אני רוצה להגיד שהמושג שנוי במחלוקת זה דבר שקורה כשיש ידע מגוון וטיעונים שונים, שהם לפעמים סותרים, ובנות ובני אדם בוחרים להאמין לידע מסוים ולא לאחר. אבל כשלא יודעים, אין מחלוקת. ואנחנו בתחושה שבקהילה שלנו לא התפשט מספיק מידע בנושא. אז בנושא הזה של תאורת לד. אז זו המטרה של המפגש היום, ואנחנו נרצה שיהיו עוד כמה כאלה. ולכן שי דנון איתנו. שי הוא אוטודידקט מובהק, ככל שהבנתי. הוא צבר הרבה ידע בנושא של תאורת הלד ממחקרים מגוונים, והוא ישתף אותנו במה שהוא יודע. אני רוצה רגע, לפני שניתן עוד פשוט הדיבור, לציין שני דברים. אחד, שהכוונה שלנו היא להעלות מודעות, ולא להכריע מה נכון ועל מה להסתמך. זה כל אחד ואחת בוחרים לפי ההבנה שלהם. והדבר השני, כרגיל, לשמור על מיקרופונים סגורים, אלא אם כן רוצים לשאול משהו, ושי יגיד לנו אם הוא מעדיף שאלות תוך כדי או רק בסוף, אז בהתאם לזה. בסדר? אז שי, מיקרופון שלך.
אחלה, תודה רבה. יש לי פה גם חתולה קטנה שרוצה תשומת לב, אז אני מקווה שתתרגל לזה שאני עסוק איתכם ולא איתה. ערב טוב ותודה על ההזמנה ועל ההזדמנות בעצם לחלוק איתכם מקצת ממה שאני יודע, וזה אני חושב המקום לומר שמי שי דנון, ואני באמת חוקר עצמאי, פעיל חברתי, סביבתי, פחות חשוב לי הגדרות שלי, אבל כן חשוב שתדעו, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, אני לא מומחה, אני לא מומחה לקרינה, ואני לא מומחה לתאורה. אני לא מומחה לרוב הדברים שיש. ועם זאת, לפני הרבה שנים כבר, אני הבנתי שאם אני רוצה לדעת האמת לגבי דברים, אני לא יכול, אני אישית, לא יכול להסתמך על הגורמים הרשמיים, וזה בעצם הביא אותי לחקור לבד, לחקור בעצמי ולגלות בעצמי. וזה לא שכל מה שגיליתי הוא נכון, ולומדים מטעויות מן הסתם. אבל אני חושב שזה חשוב לא לסמוך, בטח לא בעידן תאגידי, נקרא לו, לא לסמוך על כל מה שאומרים לי, ולקבל אותו כמובן מאליו. ולכן זה הוביל אותי לגלות דברים גם לגבי קרינה, וגם לגבי המים שאנחנו אוכלים, וגם לגבי האוכל, וגם לגבי התאורה שאנחנו משתמשים בה. אנחנו נמצאים היום באיזושהי נקודה מאוד מעניינת, מכל מיני בחינות, אבל גם מהבחינה הזאת שבעצם בזמן די קצר, לא משנה כרגע אם הוא חודש או שנה או שנתיים, זה עדיין זמן קצר יחסית, מחליפים את התאורה בכל רחבי הארץ בצורה מאוד גורפת. ובעצם מהמחקר הקטן שאני עושה וריאיינתי בשנתיים האחרונות, עשרות רבות של מומחים בכל מיני תחומים, ולמדתי בין היתר גם על התחום של פוטוביולוגיה, ודווקא נתחיל מזה, מאיזושהי דוגמה קטנה לגבי זה. בעצם מה שגיליתי זה כמה דברים על אור, שזה שמש, ותאורה, שזה מעשה ידי אדם, ועל ההבדלים בין השניים, אנחנו כמובן לא ניגע בהכל, כי אני באמת קטונתי, אבל ברגע שמבינים את ההבדלים העיקריים בין אור ותאורה, מבינים יותר טוב לפחות מה טוב לנו יותר ומה טוב לנו פחות, ושוב, זה לא שחור ולבן, אבל בהחלט יש כמה דברים שכדאי להיות ער אליהם, גם ברמה הביתית, המשפחתית, ועכשיו מדובר על ברמה של המרחב הציבורי, כשבעצם מכניסים לנו תאורה מאוד מסוימת בכפייה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לבחור, זה משהו שמגיע אלינו מלמעלה, ויש לי עניין א' עם כפייה, ב' עם כפייה של דבר שאני מגלה שהוא לא כל כך טוב לי. אז לכן אני מתרעם ולומד וחוקר ומנסה גם לשתף. אני אשתף מסך ברשותכם, ולגבי שאלות, מה שטלי אמרה, אני מרגיש כאילו זה קצת משפחתי כזה, אז שאלות תוך כדי זה בסדר גם, כמובן לא להתפרץ עם הכל, אתם יכולים גם לרשום לעצמכם אם יש דברים, אז שאלות תוך כדי זה בסדר גם, כן? תוך כדי השקופיות ותוך כדי המילים שלי, כמה שיותר אינטראקטיבי ופעלתני, זה בסדר גמור מבחינתי. אני אשתף מסך, בסדר? יופי. טוב, אתם רואים את המסך שלי, נכון? רואים או לא? כן, סבבה, יופי. כי אני פשוט הזזתי אתכם מהזה. אני בכוונה מראה את המצגת ככה ולא מסך מלא, כדי שיהיה לי נוח גם לראות איזה שקופית בה. אני רוצה שתכירו את פרופסור אברהם חיים, זיכרונו לברכה, אברה מלא, היה חבר, נפטר שנה שעברה, מסרטן. ואברה מלא היה לוחם אור, תרתי משמע. הוא באמת היה לוחם אור גם במובן המטאפורי של המילה, אבל גם במובן שהוא נלחם בזיהום אור, אמיתי. ואתם יכולים לקרוא, מדינת ישראל עורכת היום על תושביה, את הניסוי הגדול ביותר שנערך במדינת ישראל אחרי הסיגריות והאסבסט, אנו מכניסים את אחד הגורמים הנוראיים ביותר שיש, שיבוש השעון הביולוגי שלנו, תאורת יתר מדכאת ייצור של מלטונין, שימו לב שהוא מדבר על תאורת יתר, הוא לא מדבר על לד פה, אוקיי? אבל תכף נגיע לזה. תאורת יתר מדכאת ייצור של מלטונין, הורמון החושך, שהכמויות שלו בדם משתנות במחזור יומי ומשמשות סמן לגוף בנוגע לשעות שינה ותפקוד מערכות ביולוגיות. התוצאה תהיה עלייה בתחלואה מסרטן ובעיות ראייה בגלל פגיעה ברשתית העין. פרופסור אברה מלא היה כרונוביולוג, חוקר בכיר באוניברסיטת חיפה וסגן נשיא האגודה הישראלית לתאורה. עכשיו, הוא כתב את הספר הזה, בין היתר, הוא השתתף בכל מיני מחקרים בינלאומיים, סליחה על האיכות של התמונה הזאת, הוא כתב ספר בעצם, אתם רואים, אברהם חיים ובוריס אי פורטנוב, Light Pollution as a New Risk Factor for Human Breast and Prostate Cancer, בעצם זיהום אור כפקטור חדש בסיכון למחלת סרטן השד וסרטן ההרמונית, אוקיי? ותכף ניגע גם בזה, אבל לפני זה, אני רוצה שנעבור פה לסרטון הזה. מה שאתם עומדים לראות, זה בעצם סרטון קצר, מדוקטור ג'ון אוט. דוקטור ג'ון אוט הוא אבי הפוטוביולוגיה. הוא היה בנקאי, והוא בעצם, הוא גילה את הצילום בחשיפה איטית לתמונות, אז הוא פיתח גם אפליקציות או פטנטים בנושא הצילום ומצלמות, והוא היה טוב במספרים, כי הוא היה בנקאי, אבל היה לו את התחום הזה, התחביב של צילום ואור וחשיפה לאור, וזה הביא אותו בעצם להיות אבי הפוטוביולוגיה. הוא לא היה מדען בהכשרתו, אבל הוא הפך לכזה. אז נראה את הסרטון הזה, ואני אולי אעצור אותו מדי פעם ואומר כמה דברים, כי זה סרטון ישן משנות ה-80, יכול להיות שהסאונד לא יהיה ברור או התמונה, אז נתחיל ואני אעצור מדי פעם כשיהיו דברים חשובים, בסך הכל 2.5 דקות.
Founded by Dr. Ott, has funded numerous studies on the effects of artificial light on animals and humans. One study centered on school children and classroom lighting. John Ott explains.
Time-lapse cameras were used in a standard first-grade classroom, and several hyperactive children may be noted, especially the boy in the immediate foreground.
ילד היפראקטיבי, הרבה היפראקטיבים פה, אוקיי? בייחוד הוא.
30 days after, the regular cool-light fluorescent tubes were replaced with the new type full-spectrum fluorescent tubes with radiation shields.
אני רק אומר, הם היו תחת פלורסנט רגיל, מדובר על שנות ה-80 בערך, והם היו תחת פלורסנט רגיל, והילד הזה לא היה יכול לנוח לרגע, ואז החליפו את הפלורסנט במה שנקרא full-spectrum fluorescent, שנותן הרבה יותר תדרים, זאת אומרת, לא רק אור לבן, אלא יותר ורוד, יותר קרוב לאור יום, בוא נגיד ככה.
There was a marked improvement noted, and the extremely hyperactive boy has voluntarily moved up to the front row.
הילד מיוזמתו, הוא קודם כל הוא נרגע, ומיוזמתו הוא עבר לשורה הקדמית בכיתה.
He raises his hand for recognition, and is now up at the blackboard taking part in classroom activities.
הוא מרים את האצבע, משתתף, ומיוזמתו שוב הולך ללוח, ובעצם לוקח חלק בכיתה, והוא הפך להיות פחות היפראקטיבי, או מה שנקרא ADD, ADHD, אם תרצו, עם הפרעת קשב וריכוז, ובעצם שוב, מיוזמתו, התחיל ללמוד. לפני הניסוי, לילד הייתה בעיה חמורה, קיצונית מאוד, בלמידה, בלשבת וללמוד. הוא למד לקרוא בתוך 90 יום במהלך הניסוי הזה שהחליפו את התאורה. זה על תרנגולות. בעצם תרנגולות שהיו באור טבעי, היה הבדל משמעותי בחיים שלהם ובהתנהגות שלהם, תכף נבין במה, בהשוואה לאלו שהיו תחת תאורה מלאכותית לא בריאה או לבנה. חיו פי שתיים יותר ויצרו או הטילו הרבה יותר ביצים. רגועות, תקפו אחת את השנייה פחות, ולביצים היה פחות קולסטרול. Perhaps the most frightening study conducted centered on the lifespan of mice raised under various lighting conditions. עכשיו זה על עכברים ועל החיים של עכברים תחת סוגי תאורה שונים. This spectrum chart illustrates the range of light wavelengths from ultraviolet through the visible spectrum to infrared. Natural daylight is charted here, running fairly evenly throughout the visible spectrum. And dropping off sharply in the ultraviolet. Mice raised under the pink fluorescent tubes covering this narrow wavelength of light only lived an average of 7.5 months. Mice living under daylight white fluorescence lived an average of 8.2 months. Under full spectrum plastic, which blocks very little natural daylight, the mice lived an average of 15.6 months. זאת אומרת, ככל שהאור היה יותר טבעי, הם חיו הרבה יותר זמן, פי שתיים מהאור הלא טוב, נקרא לו. And finally, mice living under natural outdoor daylight lived an average of 16.1 months, almost twice as long as their counterparts under the limited spectrum fluorescence. אוקיי, אז זה היה באמת סרטון קצר מג'ון אוט, סליחה. ומהמחקר, זה אחד המחקרים הראשונים שהוא בעצם עשה, ובסוף בעצם עכברים שחיו באור טבעי, באור שמש, בעצם חיו הכי טוב. אז זה ככה נותן לנו הצצה באמת לאבי הפוטוביולוגיה, מי שפתח את התחום הזה בכלל, לראות מה אור ותאורה עושים, ואני חייב לומר שמי שמוביל את התחום הזה בסך הכל במאה השנים האחרונות זה דווקא חוקרים מגרמניה, אבל בואו עכשיו ניכנס ככה למצגת, ונתקדם. אני אראה עכשיו שתי שקופיות מאינה נוסבאום, דוקטור אינה נוסבאום מהאגודה הישראלית לתאורה, היכן שגם עברם על אי ועברם על עבדו ביחד. אז אתם יכולים לקרוא קצת לגבי התחום הכחול, שזה בעצם הלדים, אוקיי? הלד, הקטע שלו, זה שהוא לבן כל כך, זה בגלל שיש בו הרבה כחול, ובעצם מדובר כאן על מה הרבה אור כחול, מה הוא עשוי, בעצם עלול לגרום. אז אתם רואים, שיבוש השעון הביולוגי, שיבוש מטאבוליזם והשמנה, פגיעה ברשתית וזירוז AMD. AMD זה עיוורון. AMD זה Acute Macular Degeneration, ואני רק אומר שזו תופעה שניתן היה למצוא הרבה אצל קשישים, וזה טבעי, זאת אומרת, זה אובדן ראייה טבעי. היום אפשר למצוא את זה אצל צעירים, אצל בני נוער אפילו, שמתחיל להיות להם פגיעה ברשתית, ניוון הרשתית. עכשיו, זה לא קורה רק מתאורת הרחוב, אני לא מדבר על תאורת הרחוב פה, זה כמובן מסכים, הכל זה לדים.
כל מה שאתה מתאר פה, בעצם מדברים על זה גם במסכים של מכשירי פלאפון. היום במכשירים החדשים אפילו יש פונקציה של הפחתת האור.
בוא, תעצור, עזוב. אל תלך לשם, כי אתה יודע, כל דבר כמעט שתגיד פה, אין לי מה לומר, אני בתחום הזה שנים.
לא, אבל זה נכון, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני רק אומר שזה גם משליך על הסלולרי.
אני אומר שה... פגיעה היום אצל בני נוער ואצל אנשים כמונו, שלא אמור להיות להם פגיעה ברשתית, נובעת לא מתאורת הלד בחוץ, למרות שתכף דבר גם על זה, על ההבדלים, אלא דווקא מהמסכים, מהעבודה האינסופית שלנו והבעייה האינסופית במסכים, זה פגיעה חמורה וקשה מאוד בראייה. מה שאני דווקא רוצה שתראו פה,
אני רוצה להגיד משהו שנייה. לכל אלה שלא יודעים, אינה נוסבאום היא המהנדסת תאורה שמלווה אותנו בתהליך של תיקון הבעיה.
כן, כן, כן. נכון. תודה. אז בעצם מה שאני רוצה שתראו פה, ההמלצה של החוקרים, אתם רואים למטה? ההמלצה של החוקרים היא לתאורה בעלת רכיב כחול מאוזן יחסית לכל יתר חלקי הספקטרום בדומה לתאורה טבעית. זה אין. את זה אין בתאורת הלד ברחובות. אין. מה שיש זה הרבה הרבה כחול. אוקיי? חשוב שתבינו, אני בכוונה, בעצם מראה את הנזקים, אבל גם את זה, שאין את זה, זה משהו שאין בתאורת הלד ברחובות. עכשיו, שימו לב גם פה למטה, כמעט בכל סוגי התאורה המלאכותית, הרכיב הכחול של האור לא מאוזן, בחלק מסוגי נורות הלד, רכיב האור הכחול גבוה מאוד. זה המצב היום בתאורת הלד ברחובות. אני רוצה שתבינו את זה. שימוש לא נכון בתאורה מלאכותית וחשיפה לא מאוזנת לרכיב הכחול של האור, יכולים לפגוע בבריאות הציבור. וזה אכן מה שקורה, ותכף נראה כמה דברים לגבי זה. אני אראה לכם עכשיו כמה תמונות, את כל המחקרים האלה שלחתי למירב והיא יכולה לשלוח לכם, אוקיי? אני אראה לכם תמונות מי, אני חושב, 3, 4, 5 מחקרים, לא זוכר. איך בעצם, זה מחקר על איך בלו לייט פוגע ב-DNA מיטוכונדריאלי. ומי שלא יודע מה זה DNA מיטוכונדריאלי, כדאי לו לבדוק, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב וקשור היום לכל, לא אגיד כל, רוב רובן של המחלות הכרוניות, הן בעצם קשורות לתפקוד לקוי של מיטוכונדריה. ובלו לייט, או האור הכחול בלדים, שיש אותו בכמות גבוהה בלדים, נמצא שהוא פוגע ב-DNA המיטוכונדריאלי, ומייצר בעצם רדיקלים חופשיים בתאים, כשאגב זה מאוד דומה לקרינה. קרינה אגב, גם היא פוגעת ב-DNA המיטוכונדריאלי, יוצרת רדיקלים חופשיים, וגם היא פוגעת במלטונין, תכף נראה גם לגבי זה. המסקנות מהמחקר הזה, אוקיי? ושוב, יש לכם את המחקר השלם בקבצים. אני רוצה שתשימו לב רק למשפט הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה אחד ההבדלים בין תאורת הלד ברחובות לבין המסכים וכל מה שיש לנו בבתים. לא שזה בריא, אבל תכף תבינו. Specific to street lighting policy supports the implementation of technologies to reduce glare from roadway lighting. עכשיו, יש פה עוד לקרוא, אתם יכולים לקרוא את זה, אבל אני רוצה שתבינו, אם יש הבדל משמעותי בין נורת הלד שאתם קונים ומרכיבים בבית, לבין תאורת הלד בחוץ, זה שבתאורת הלד בבית יש סיכוך. אוקיי? אני שנייה מפסיק את המצגת. יופי. הנורה הרגילה שאתם מבריגים בבית, יש לה סיכוך, לרוב הנורות האלה יש סיכוך. מה הכוונה? היא כמו, אתם יודעים מה זה נורת להט של פעם? איך קוראים לזה? חלבית, נכון? היא לא שקופה, יש לה כזה, והיא לא צובטת את העיניים. אותו דבר עם הלד. למרות שהתדר עצמו והמרכיב הכחול הוא מאוד לא בריא, עדיין זה עם סיכוך. זאת אומרת, זה לא מסנבר בצורה שאי אפשר להסתכל על זה. מאידך, תצאו החוצה ותנסו להרים את הראש לפנס בחוץ, זה מיד עוקץ לכם את הרשתית, אוקיי? אין סיכוך בפנסים האלה בכלל, באף אחד מהם. עכשיו, זה מבחינתי, זה פגיעה חמורה בבריאות. עכשיו, אני לא מגדיר מה זה פגיעה חמורה בבריאות, אבל אני לא יכול להסתכל על הפנסים האלה, ומי מכם שמכיר את התופעה של לנסוע בכביש ומולכם באה מכונית חדשה עם פנסי לד, ואתם לא יכולים לראות, אתם שמים את היד, אוקיי? אני למשל נוהג עם משקפיים שמגנים עליי מהגלר הזה, מהאור הכחול, משקפיים מיוחדים שמפחיתים אור כחול, אוקיי? אז חשוב שתבינו שיש הבדל משמעותי בין תאורת הלד ברחוב, שאין לה סיכוך ואי אפשר להסתכל עליה ישירות, ותאורת הלד בבית, יש לה סיכוך ברוב המקרים, ברוב המודלים, ואפשר כן להסתכל עליה ישירות. ברגע שאנחנו מסתכלים ישירות על אור שאין לו סיכוך, זה פגיעה מיידית ברשתית. זה צורב או שורף, אני לא יודע באיזה מונח להשתמש, את הרשתית. חשוב להבין את זה, כי זה נמצא בחוץ בכפייה. אי אפשר לבחור לסוקח את זה, או להוריד את זה, או להמאם את זה, ויש צורך, תכף בסוף גם, ככה לקראת הסוף נגיע לדבר על פתרונות קצת, נבין גם מה אפשר לעשות, כי יש גם פתרונות, למרות שהם לא אידיאליים, אוי, סליחה, סליחה, share screen, בואי נחזור לפה. אוקיי. טוב, זה עוד מחקר בעצם, עוד ריפורט, Human Environmental Effect of Light of LED בעצם, Community Lighting. שוב, אני אומר אותם, את כל המחקרים האלה יש, אתם רואים, Environmental Health, זה מקנדה אני חושב? לא, מספיין, מספיין. זה מחקר שהם עשו על Association Between Artificial Light at Night, Exposure, ו-Breast and Prostate Cancer, אוקיי? שזה בעצם הספר של אברהם עלה, אז בעצם פה נערך המחקר בספרד, והתוצאות של המחקר, סליחה, פה, איפה זה? לא, זה זה. This is the first large study using individual information on two cancers most strongly associated with circadian disruption. circadian זה בעצם הזמן או התזמון, מעגל הזמן של הגוף שלנו, אוקיי? המקצבים בגוף. וזה הכל, זה בין אם זה קשור לירח מלא יורק, בין אם זה לווסת אצל אישה, יום ולילה וכן הלאה וכן הלאה. And light at night during shift work. And provide some evidence of the importance of artificial light at night for the development of cancer in the general population. Exposure to both indoor and outdoor artificial light at night was associated with a higher risk of prostate cancer, while findings were less consistent overall for breast cancer. בעצם מה שאומרים, נמצא קשר, אפשר היה לראות שהייתה עלייה בסרטן הרמונית שנחשפו לתאורה מלאכותית בלילה, לא ראו את הממצאים האלה עם סרטן השד. אבל אני יכול להגיד לכם שלפי הספר של אברהם עלה, זה גם סרטן השד וגם סרטן ההרמונית, וגם הפגיעה ברשתית כמובן, נגרמים הרבה יותר, זאת אומרת, נגרמים בכל זאת מתאורה מלאכותית בלילה, ונגרמים הרבה יותר מתאורה שיש בה מרכיב אור כחול גבוה. אוקיי? חשוב לדעת את זה. מחקר נוסף זה על פגיעה ברשתית באמת, באמת, retinal damage induced by commercial light emitting diode, by LED, אוקיי? וגם פה בעצם, שוב, אפשר, אתם יכולים לגשת לכל המחקרים בעצמכם, ולראות שהפגיעה היא אקוטית וגם כרונית. אוקיי, יש כאן גם פגיעות אקוטיות וגם כרוניות. העיוורון או הפגיעה ברשתית היא גם פגיעה אקוטית. אם אתם יושבים מול מסך, העיניים מתייבשות, או אתם דומעים, או יש לכם כל מיני מצמוצים, כאבי ראש, זה פגיעה אקוטית, זה באותו זמן שאתם יושבים מול המסך או מול הלדים, זה פגיעה אקוטית, באותו זמן שאני מסתכל על תאורת הרחוב בחוץ, זה צובט לי את העין, זה פגיעה אקוטית, ויש גם פגיעה כרונית, והפגיעה הכרונית זה בדרך כלל או ה-AMD, הניוון רשתית, או כמובן הסרטן. זה מצרפת, גם הם עשו אופיניאן, הם בעצם ביקשו, זה מכון מחקר צרפתי, והם נתנו חוות דעת ל-French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety on the effect of, on human health and the environment of system using LEDs, אוקיי? אז גם הם, אתם יכולים לגשת לזה, אבל בעיקרון גם הם הראו שהלדים גורמים לנזקים חריפים, אוקיי? שוב, במיוחד אלה עם האור הכחול, הגבוה. בואו נדבר רגע, זה מתוך מצגת של אברהם עלה. בואו נדבר רגע על זה, הבלוטה האיסטרוגלית וההורמון מלטונין, כחלק מהמערכת השומרת על הזמן והתזמון. בעצם, כשמתחיל החושך, אנחנו מפרישים מלטונין. עכשיו, מה שחשוב לראות, למטה, אור כחול בסביבה הוא סיגנל של יום. אור כתום או אדום הוא ארוך גל, אוקיי? כשאנחנו נחשפים לאור לדים בערב, בלילה, מתי שתאורת הרחוב דולקת בעצם, בעצם המוח מקבל אות שכרגע אור יום. עכשיו, אני הולך להראות לכם דוגמה. המסך שלי, אתם רואים את הצבע שלו או שהוא נשאר אותו צבע? מי יכול לענות לי?
זה נראה אותו דבר.
אוקיי, אתם לא רואים שינוי בצבע של המסך, נכון?
לא.
אוקיי, אז בואו נראה כאלה לכם, לא להיבהל. רגע. אני אעשה סטופ שייר. יופי, אתם רואים את המסך, נכון? ככה. עכשיו, רובכם, אני מניח, יושבים ורואים את המסך ככה. וכרגע, כמו שאתם רואים, blue light כתוב פה, blue light, וזה על 100%. אני בערב רואה את המסך ככה. ביום אני רואה את המסך ככה, בערך, ואז ככל שהערב יורד, אני מוריד עד שיש לי מסך אדום. כרגע, בגלל שאני במצגת, אז כמובן שאני לא עושה את זה, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף שאני אראה לכם, זה רק בשביל באמת שתראו שאני גם, חי את הדברים האלה, אני לא רק מדבר על הדברים האלה, אני חי אותם. אז למשל, אתם רואים את זה? זה אור אדום. בערב, אני לא יושב עם תאורה כזאת, בערב אני יושב עם אור אדום, פשוט אני עם אור רגיל עכשיו, בשבילכם, כדי שתראו אותי וזה, אבל בערב אני עם אור אדום בדרך כלל, כמו שאתם רואים, אוקיי? והסיבה היא שאור אדום פוגע הכי פחות בייצור מלטונין. תכף עכשיו דבר על זה, רק רציתי להמחיש לכם, אז שנייה אני אדליק את האור, בסדר? share screen, share. אז בעצם אני חוזר רגע לשקופית של אברי מלא, זיכרונו לברכה, ואברי מלא דיבר על זה שכשאני נחשף לאור לבן או בעל מרכיב כחול גבוה בלילה, יש פגיעה בייצור מלטונין. והסיגנל למוח הוא שעכשיו יום, אוקיי? עכשיו צהריים או עכשיו בוקר, שבעצם השעה היא עכשיו 9 בערב. זה אומר שהסיגנל משובש, והשעונים הביולוגיים, מה שנקרא המחזורים הסירקדיים, הם משתבשים. עכשיו, פה זה לא פגיעה אקוטית, אבל זה פגיעה כרונית. ויש קשר הדוק בין המיטוכונדריה, או ה-DNA המיטוכונדריאלי שדיברנו עליו קודם, לבין המחזורים הביולוגיים שלנו, המחזורי זמן הביולוגיים שלנו. וכשאני עובד עם אור כחול, או עם אור לבן, בעל רכיב כחול גבוה, אני פוגע משמעותית, שוב, במחזורים הביולוגיים שלי. אני פוגע בייצור מלטונין. חשוב לדעת, מלטונין הוא הסופר הורמון שלנו. מלטונין נלחם ברדיקלים חופשיים. אני מזכיר לכם שאור כחול גורם לרדיקלים חופשיים ופוגע במלטונין. זאת אומרת, מצד אחד הוא מייצר לי משהו שאני לא רוצה יותר ממנו בגוף, ופוגע במה שנלחם ברדיקלים החופשיים, פוגע בייצור שלו. מלטונין נלחם בתאים סרטניים. אני מזכיר עוד פעם, האור הכחול תורם לייצור תאים סרטניים בגוף ופוגע בייצור מלטונין. אז עוד פעם, הלוחם מספר אחד שלי בגוף, מלטונין, בתאים סרטניים, נפגע, אוקיי? וכמובן, זה מפריע לי לשינה, ואני מתעורר בלילה, נרדם מאוחר, קם מוקדם, לא ישן טוב, ישן קל, ודווקא בלילה יש תהליכים שהם כל כך חיוניים לבריאות שלנו, שנעשים רק בלילה, ולכן חשוב כל כך ייצור המלטונין. אפשר לפתור את הדברים האלה, אבל חשוב שתבינו. בבית אני יכול לשלוט בזה. אני יכול לקחת אפילו נורת לד אדומה, אוקיי? לא משנה כרגע מה, אבל אני יכול להחשיך את הבית, אני יכול להדליק נר אם אני רוצה. אני יכול להשתמש באפליקציה למסך, כמו שראיתם קודם, ולשחק עם התאורה. בחוץ אין לי בחירה, זה נכפה עליי. אם אני יוצא החוצה עכשיו עם הילד ורוצה ללכת לבית קפה, אני, לא משנה מה, או בכביש, האור הלבן הזה נכפה עליי. ותשימו לב שכמעט היום בכל יישוב יש את האור הלבן הזה בלי סיכוך, וזה מסנבר מאוד, ואנחנו מתחילים לראות גם את הפגיעות שלו. בואו נראה כאן השוואה קטנה בין, כאן זה נורת ליבון, אוקיי, שזה נורת להט, רואים כמה אדום יש בה? הרוב של נורת הלהט זה אור אדום, בגלל זה אגב היא מתחממת, נכון? נורת לאט פולטת חום. והנורת, בוא נגיד, נורת הלד פולטת מעט חום. וכאן מראים, זה הלוגן, אוקיי, מימין, שזה בעצם דומה מאוד לנורת ליבון. גם בהלוגן יש הרבה מאוד אור אדום. זאת אומרת, מהבחינה הזאת זה אור בריא. נכון שזה לא תאורה חסכונית, נחשבת, אבל היא תאורה יחסית, שוב, הכל יחסי, בריאה. פה רואים את המרכיב, אתם רואים את זה? כל אלה, הקפיצות האלה, זה כחול, סליחה, זה ירוק, זה כחול, אוקיי? זה אולי כתום או צהוב. גם פה יש פיקים, ותשימו לב שאין אדום, זאת אומרת, הצד הימני הוא מאוד נמוך, אין אדום בכלל. ואני אומר עוד פעם, אדום זה אור מאוד מאוד בריא, אני רק אומר ככה להשכלתכם, ש-42% מאור השמש הוא אדום. זאת אומרת, 58% זה שאר הצבעים. תבינו כמה אדום חיוני לבריאות שלנו ולבריאות של הצומח, כן? ובעלי החיים. כי השמש היא ברובה אור אדום. ודווקא בנורות החסכוניות יש מעט מאוד אדום, כמו שאתם רואים, הצד הימני הוא כמעט ריק, אוקיי? בואו נראה עוד הדגמה של הדבר הזה.
רגע, אתה יכול להגיד מה זה היה הקו האדום בשקף הקודם?
האדום, את רואה פה שהאדום בצד ימין?
קו אדום אופקי שיש בשער הגרפי.
הוא... לא, אני... אולי זה הקלווי, אני לא רואה, אני מצטער, לא. אולי זה האמצע, אולי זה... אולי זה המקום שהכחול אמור להיות בו. אני לא יודע, מצטער. אוקיי? פה יש השוואה עוד פעם. זה נגיד לד, אתם רואים כמה כחול יש? זה לד של 6000K, כמה כחול יש? כמה אדום, מעט אדום יש? ופה אתם רואים באדום, כתוב כמה זה מונע ייצור מלטונין, או כמה הוא מפריע. בייצור מלטונין. 80% הפרעה בייצור מלטונין ללד. אלה הנורות המסולסלות, נכון? לפני הלדים היו את המסולסלות, הפלורסנט המסולסל, CFL, זה Compact Fluorescent Lamp, זה הפיק של הכחול, פיק של הירוק, פיק של הכתום ואין אדום בכלל, גם הוא פחות או יותר 80% דיכוי ייצור מלטונין. זאת נורת להט של 2700 קלווין, שזה הגוון בעצם, אתם רואים, אין בכחול כמעט בכלל, יש לה מעט ירוק ובעיקר אדום. הדיכוי של ייצור מלטונין הוא 40%, זאת אומרת, גם נורת להט כשהיא בערב, היא מפריעה בייצור מלטונין. נר, אין לו כחול, בקושי יש לו ירוק ויש לו בעיקר אדום, די דומה ללהט, כמו שאתם שמים לב, והנר הוא פשוט 1900K, כאילו גוון יותר מאומעם, נקרא לו, והוא פוגע בייצור מלטונין רק 2%. תבינו את הפער בין נר ללהט, למסולסל וללד. ואז יש את ה... יש נורת לד שהיא כמו נר, ואתם רואים, יש בה המון אדום, יש בה גם ירוק, והיא אפילו פחות מ-2% פוגעת. אבל את הנורות האלה לא מוכרים לנו כתאורה לבית, כי זו תאורה חלשה יחסית, אוקיי? אז זה ככה רק להשוואה, בין כמות הגוונים שיש בכל אחד מהמוצרים או הסוגי נורות שיש היום בחוץ, וכמה הם פוגעים בייצור מלטונין, ההורמון הכי חשוב של הגוף שלנו. אז אברהם אלה כתב ככה, אז מה הבעיה של הטכנולוגיות החדשות? בעצם, באמת, בשם חיסכון באנרגיה והגנה על הסביבה, אז רצו להפחית את כמות הזיהום, ואז אמרנו, בוא נשתמש בתאורת לד, למה? תאורת לד מוציאה הרבה מאוד אור, במעט מאוד השקעה של אנרגיה. למה? כי משתמשים באור הכחול. ולהזכירכם, היו לדים גם לפני 30, 40, 50 שנה, אבל הם לא היו לדים לבנים. הם היו לדים בעיקר במכשירי סטריאו וטרנזיסטורים וזה, לדים ירוקים, כחולים, אדומים, השתמשו גם במעט אנרגיה, אור מאוד נעים וחלש. אבל נורת לד, הלבנה, זה בעצם מוצר שקיבלו עליו, מי שפיתח את זה קיבל פרס נובל על החיסכון באנרגיה, אבל אני חושב שצריך לשאול את עצמנו, כי תראו, מסתבר שאפילו בתאורת לד בעוצמה של 5 לקס, שזה ממש בלי הרבה אור, אבל ברגע שזה לד עם הרבה כחול, זה מונע שינה ומשפיע על הפרשת מלטונין. זאת אומרת, אפילו תאורת לד ממש ממש מעומעמת בערב, תפגע בייצור מלטונין ותפריע מאוד לשינה. והשאלה אני חושב שצריך לשאול, האם החיסכון בחשמל שווה אל מול ההוצאות הבריאותיות, או ההוצאות הרפואיות או הבריאותיות שאנחנו חווים ונחווה. פשוט הרבה מאיתנו חווים את זה ולא משייכים את זה לתאורת הלב. עכשיו אני רק אגיד לכם, יכולתי להביא פה הרבה מומחים והרבה רופאים ומדענים שאני איתם בקשר וראיינתי אותם, אבל אני מעדיף לעשות את זה הכי, הכי פשוט ולא להראות כמה רופאים ומדענים אומרים, כי יש המון אנשים מקצועיים, בעלי מקצוע בעולם, שמדברים על זה שנים כבר. אני אישית בתחום הזה 6 שנים, משהו כזה, מאז שנחשפתי לנושא הזה של הלדים ולנזקים, ואת אברם עלי, נגיד, אני הכרתי 3 שנים בערך, והוא נפטר שנה שעברה. אז בערך היינו בקשר איזה 2 שנים, הוא הופיע אצלי בכנסים, הוא הרצה, ראיינתי אותו, יש סרטונים שלו שהעליתי אצלי בערוץ, וכן הלאה וכן הלאה. מה המסר שהצטבר עד היום? אתם יכולים לקרוא. הלד מדכא בצורה יעילה את המלטונין. היא משבשת את התורה הזאת, את המחזורים היומיים, וגורמת או חושפת אותנו לתחלואה רבה יותר של סרטן, שד והרמונית. התורה הזאת גם פוגעת במטאבוליזם, ומביאה בהכרח, אני אומר עוד פעם, בהכרח, להשמנת יתר וסקרת. אוקיי? זה, הדברים האלה, אני לא מדבר עליהם פה במצגת, אבל הם ידועים כבר, בקרב בעלי המקצוע, מי שעוסק בתחום, זה ידוע. כמובן, אם תלכו לרופא עיניים, הוא לא ידע את מה שיש פה, כי הוא לא ניזון מאותו מדע. אוקיי? חשוב שתדעו את זה. ההפסדים מהתחלואה, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, חייבים להיות מוכנסים לחישובי עלות תועלת. ואז נגלה שהתאורה שבה צריך להשתמש, היא בעצם תאורה מקיימת. זאת אומרת, צריך תאורה שמביאה בחשבון גם את הנזקים הבריאותיים, כי אי אפשר לחסוך פה ולהוציא הרבה יותר שם. זה לא הגיוני, זה לא חסכוני. אז אם רוצים לחסוך, צריך להביא הרבה יותר שיקולים בתוך המשוואה שבה אנחנו פועלים. עכשיו, לפני זה, אני חושב ב-2015, כן, 2015, משרד הבריאות הוציא הנחיה לראשי הערים, אין להשתמש בנורות לד בציבור. 3 ימים אחר כך, משרד הבריאות חזר בו. כנראה מישהו הפעיל לחץ. 3 ימים אחר, יש לי את זה מתועד, לא שמתי את זה פה, אבל חשוב שתראו את זה, מישהו במשרד הבריאות עשה משהו טוב ואמר, חבר'ה, תאורת הלד לא טובה, אסור להשתמש בה במרחב הציבורי. שוב, עם מרכיב אור כחול גבוה, ואגב, בהתחלה הם שמו 6,000K, שזה אור בוהק מאוד, אוקיי? מה שראינו פה בעצם, בתמונה הזאת, 6,000K, זה האור הלבן הבוהק מאוד, ואז בעצם היום ההנחיה היא להשתמש בלא יותר מ-3,000K. זאת אומרת, אור טיפה יותר מאומם. הוא עדיין, אל תטעו, זה שהאור הוא 3,000K, עדיין יש בו מרכיב אור כחול גבוה מאוד, כמו 6,000K. למרות שהוא נראה פחות בוהק, יש בו עדיין מרכיב אור כחול גבוה מאוד. אז ב-2015, במשרד הבריאות אמרו, חבר'ה, לא להשתמש בנורות לד בציבור, אחרי 3 ימים הוציאו תיקון, אמרו, לא, זה בסדר, תשתמשו. אוקיי? חשוב שתדעו את זה שהם חזרו בהם, מישהו כנראה הפעיל לחץ כלשהו בשביל שיחזרו בהם. זה למי שלא מכיר, אני טיפה אגדיל, בוא נראה אם זה מגדיל, לא מגדיל. אופה, לא. קנסל, שנייה. רוצה להגדיל את זה. אוקיי. אוקיי. מה שאני רוצה שתראו, כולנו יודעים שלד הוא חסכוני, נכון?
כן.
אוקיי, זה בעצם כתב התחייבות ושחרור מאחריות שימוש בפנסי לד. בעצם כל רשות, יכול להיות שחלקכם ראיתם את זה כבר, אבל כל רשות שרוצה את תאורת הלדים ואת העיר החכמה ואת כל הפרויקט הזה, היא צריכה לחתום על הדף הזה. ובעצם בדף הזה היא אומרת, אני משחררת את משרד הבינוי והשיכון מאחריות לנזקים שיגרמו מהשימוש בטכנולוגיה הזאת. אז מה כתוב פה? אני נקודתית, כן? ידוע לנו כמשרד הבינוי והשיכון מסתייג משימוש בפנסי לד שבנידון, מסיבות של, שימו לב טוב עכשיו, אומרים לנו שזה חסכוני, אני רוצה שתשימו לב טוב. עלויות הקמה גבוהות, הוצאות תחזוקה גבוהות, רגישות לתנאי מזג אוויר עשויים לקצר את משך חיי המוצר, רגישות לעליות מתח ברשת התאורה הציבורית עשויים לקצר את משך חיי המוצר, כמו כן ידוע לנו על המחקרים המקשרים בין השפעות הבריאותיות על האדם לבין תורת הלד אשר לה מרכיב גבוה של קרינה קצרת גל, זאת אומרת אור כחול. למרות ההסתייגויות כאמור, אנחנו מבקשים שמשרד הביטחון יתקין את תאורת הלד. זאת אומרת, לא משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון, סליחה. משרד הבינוי והשיכון הכין דף כזה, נותן אותו לרשויות, שאומר, אנחנו בכל זאת מבקשים ממשרד הבינוי והשיכון את הפרויקט הזה. אוקיי? באמצעות קבלן, טה-טה-טה. ואם, ואנו משחררים את משרד הבינוי והשיכון מכל אחריות, כנגד כל טענה עתידית או תביעה עתידית כלשהי, לרבות תלונות על אי-נוחות התאורה וכדומה, העשויה לבוא מצד הרשות, או מצד התושבים, או מצד המשתמשים בדרך, או מכל אחר, ולוקחים על אחריותנו הבלעדית את כל הסיכונים העשויים לנבוע משימוש בפנסי הלד, וזאת מיום ההתקנה עד בכלל. זה חתמו בלי להגיד לכם. זאת אומרת, התקינו איזושהי טכנולוגיה שמתנערים מהאחריות אליה, משרד הבינוי והשיכון מתנער מהאחריות לנזקים ולעלויות וכל זה, כדי לקדם את זה, ולא אמרו לכם שיש עם זה בכלל בעיה. וגם כשזה כבר פורסם בגלובס, שלושה ימים אחרי זה משרד הבריאות חזר בו, אוקיי? עכשיו, אנו מאשרים בזאת, סעיף 5. ידוע לנו כי בתנאי סביבה אופטימלי, משך חיי הפנסים אינו 10 שנים, ובתום התקופה יש להחליף את הפנס, לרבות את ציוד ההפעלה. אנו מודעים כי עלויות ההחלפה יהיו על חשבון הרשות המועצה, אגב זה על חשבוננו, כן? ולא תשמע דרישה או טענה כנגד משרד הבינוי והשיכון לביצוע החלפה או מימונה כולה או חלקה. ומשרד הבינוי והשיכון יממן את עלות ההספקה וההתקנה בלבד, זאת אומרת, הסובסידיה תהיה רק לגבי זה, אבל לא לתיקונים ולא להחלפה אחר כך וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן איזשהו מחדלונצ'יק שאני חושב שכדאי מאוד להעיר עליו עם פנס. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד מסמך. יופי. אני רוצה שתראו את זה, אוקיי? זה אגב, אוקיי, זה ממשרד הבריאות, זה בעקבות פנייה שאני יזמתי דרך דוקטור דניאל מישורי, מעמותה של שומרי המים, עמותה שהקמתי, ואנחנו מנהלים הרבה תכתובות מול משרד הבריאות, גם לגבי הפלרה, וגם הכנסנו את נושא הלדים. עכשיו, אני לא אקריא, לא אלה אתכם בכל המכתב, בחלק מהמכתב, אגב, זה מגיע מסיגל סדצקי, כמו שאתם רואים, אז בחלק מהמכתב היא אומרת כמה תאורת הלד חסכונית וכמה היא טובה וכמה היא בריאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שאני רוצה שתראו זה את זה. שנייה. כך למשל, יש להימנע מלהציב תאורת רחוב, לא לד, תאורת רחוב בכלל, אוקיי? אבל זה מקבל הרבה יותר משמעות אחרי מה שיודעים שפנסי לדים או אור בעל מרכיב, סליחה, פנס בעל מרכיב אור כחול גבוה יודע לעשות, כן? לפגוע בה. עיניים ולזרז אולי סרטן שד והרמונית ולפגוע ביצור מלטונין וכדומה. אז כתוב, כך למשל, יש להימנע מלהציב תאורת רחוב אשר חודרת לחדרי שינה של מבני מגורים סמוכים, וזאת ללא קשר לסוג הנורות בהן נעשה שימוש. כלומר, אם תאורת רחוב חודרת למי מכם לחדר השינה, זה לא טוב. ומשרד הבריאות מודע לזה, שזה יפגע בשינה, יפגע בבריאות, יפגע בייצור מלטונין, זה אומר יגביר סיכון לסרטן, יש פה בעיה אמיתית, וזה רק נמצא פה בשורה. ואגב, השורה הזאת, אני מכיר אותה רק במסמך הזה, רק בתשובה שקיבלנו למכתב ששלחנו. אני לא מכיר אותה, לא ראיתי אותה בשום מקום אחר. אין לי בעיה לשלוח מרב, כי את המכתב הזה לא שלחתי לך, אני אשלח לך אותו, פשוט... כדאי שתדעו שפה היא מדברת על התקן, וכמה זה טוב, וכמה זה נבדק, וכמה במדינות אחרות משתמשים, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, יש פה הרבה דברים, אבל השורה הזאת, אני חושב שהיא מאוד חשובה, כי יש שם המון חדרי ילדים, חדרי שינה בכלל, שנכנס אליהם אור לבן בוהק מבחוץ, ואני אומר עוד פעם, אור לבן בוהק כזה, זה סימן ליום, אוקיי? זה סימן לאור יום, וזה משבש את הסיגנל במוח, וזה פחות, סליחה, זה הרבה יותר חמור, לפחות פי 2, מתאורת להט. אוקיי? ולהזכירכם, התאורת, הנורות הקודמות היו כתומות. הן אפילו לא היו האור הזה שיש לי פה בתקרה. זאת אומרת, זה לא היה אור נורת להט של 100 וט. זה היה נורת להט עם אור כתום, מאוד מרגיע יחסית. היום האור הוא לבן, זה משהו אחר. אני נכנס עכשיו לחלק טיפה נוסף, כדי שתבינו שהפנסים האלה של פעם הכתומים הופכים להיות נשאים לכל מיני ציודים אחרים, החברות היצרניות אומרות בעצמן שלא מדובר פה רק על פנס רחוב, הוא הופך להיות הרבה מעבר לזה, אוקיי? ופתאום יש בו קרן איכון, וקורא לוחיות זיהוי, וטלוויזיה במעגל סגור, חיישן אור, חיישן סביבתי, חיישן הולכי רגל, גלה ירי, כל זה הם כותבים בברושורים שלהם ובאתרים שלהם. אז חוץ מהנזק של הפנס עצמו, אוקיי? שאמרנו שגם אין לו סיכוך, אז הוא מאוד צובט את העיניים, מתקינים על כל עמוד כזה, ובגלל זה גם יש רצון להחליף את העמודים, ואגב, חלק מהיצרנים הם ישראלים, אל תטעו, כן? זאת אומרת, חלק הם סינים, חלק ישראלים, חלק קנדים או דנים או אמריקאים וכן הלאה. אז על כל עמוד בעצם יהיו עוד ציודים, כולל פרסומות, פרסומות הולוגרמות ודברים כאלה. כאן מציגים את זה כמובן שזה ייתן שירות לתושבים, שירות מאוד חשוב לתושבים, אפשר לקרוא לעזרה וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן תהיה המון קרינה ברחוב, כי יהיה וי-פיי ויהיה קומיוניקיישן ואפשר יהיה לצוטט לכם ברחוב, אפשר לשמוע שיחות, ואני לא מגזים. שנייה. זה מפברואר 2019, בעצם נעשתה תצוגת תכלית של רחוב חכם בחולון, והראו חברת בוסט פורוורד, אוקיי? בעצם הראתה כל הציודים, לדעתי זה לא כל הציודים, אבל לפחות פה הם דיברו על 9 סעיפים שונים, כמו שאתם רואים פה, שאפשר להתקין על פנסי הלד. וזה לא על כל פנס לד, מתקינים את הכל, כמובן, אבל בפוטנציה אפשר להתקין כמעט על כל פנסי הלד המון ציודים, אוקיי? שהופכים את העיר לעיר חכמה. זה למשל מהגליל העליון. זה פנס אחד, זה פנס שני. אני רוצה שתשימו לב אבל למשהו, ברשותכם. אתם רואים...
שנייה, שי. אני לא הבנתי את הקשר בין פנסי הלד וכל הציוד הנוסף, אם זה קשור. מה זה קשור ללד? זה עמוד? זה עמוד שמבחינה פיזית יכול לשמש?
כן, כן.
או שבגלל שיש שם לד זה מאפשר?
אז... כן ולא, זה גם וגם. זאת אומרת, יש מקומות, ברגע שמחליפים את... אתם צריכים פשוט לפקוח עיניים ולראות, אבל יש מקומות שמחליפים את כל העמוד, ואז בעמוד עצמו יש מחברים ויש פתאום חור שאפשר להוציא ממנו קבל חשמל, ואז העמוד של הלד, כי זה רק תאורה, אבל פתאום הוא יכול לאפשר עוד ציודים שמתווספים עליו, על העמוד. זאת אומרת, משתמשים בלד כסוס טרויאני להלביש עליו עוד ציודים. עכשיו, זה לא בכל לד, כי יש מקומות, גם אצלי ביישוב, יש מקום, נגיד, שהחליפו רק את הראש, רק את הפנס עצמו. אז שם אולי לא יוסיפו עוד ציודים. אבל איפה שיש עמודים חדשים של לדים, זאת אומרת, לא רק הפנסים עצמם חדשים אלא עמודים, אז ברוב המקומות האלה אפשר יהיה להוסיף עוד ציודים. הציודים האלה, כמו שנראים פה ברשימה, ואפשר לראות אותם היום בעוד מקומות, ממש בעיניים, הם ציודים שבסך הכל מכניסים, הופכים את העיר למה שהם קוראים לו חכמה, ובעצם מאפשרים עוד ציוד או חומרה שגם היא פוגעת בבריאות, אני לא נכנס לזה, ופוגעת בפרטיות. עכשיו, משהו, גם זה תמונה מאצלכם, מאזור הגליל העליון, אני רוצה שתשימו לב שיש פה בעצם קופסת ברזל גדולה, ו... יש פה אולי 24 פנסי לדים קטנים, בלי סיכוך, אבל קופסת לד יחסית גדולה. עכשיו אני רוצה שתראו גם את זה. זה נגיד מאנגליה, אתם רואים שכל הקופסה הזאת היא גדולה, ופה יש מעט מאוד פנסים, אתם רואים את זה מצד ימין. והשאלה, למה צריך כל כך הרבה ברזל, או למה צריך כל כך הרבה קופסה, אוקיי? בשביל כמה לדים, אם הם לא צורכים הרבה חשמל וזה. אז אוקיי, יש שם אמיר מתח, יש שם שנה, יש שם עוד ציוד. אבל יכול מאוד להיות, כמו שאתם רואים כאן, מעל הפנס הזה יש מין אנטנה כזאת קטנה, כובע קטן עם אנטנה. הכובע הזה יש לו גם חומרה שנמצאת פה בתוך קופסת הברזל. ויכול להיות שחלק מהמקום פה בקופסה הוא לאו דווקא ללדים. זאת אומרת, הלדים זה רק אמתלה או תירוץ, תירוץ טוב, אפשר לומר, כי צריך גם תאורה ברחוב, להכניס בעצם עוד ציוד או עוד חומרה לתוך קופסת הברזל, שבעצם מספקת חשמל ואולי עוד משהו לפנס הזה. אז רציתי שתדעו ותראו, ורציתי שתדעו גם ותראו שלמשל ב-2017, חברת ארקיבה הופכת את כל עמודי התאורה בלונדון לעמודים שמאפשרים טכנולוגיית 5G של עיר חכמה ועוד ציודים. זה למשל מאתר גדול, ידוע מאוד, של מהנדסים, שהם אומרים בעצמם, המיקרו 5G, זאת אומרת, אנטנות קטנות, אנטנות מיקרו של 5G, על תאורת הרחוב, הם מפתח חשוב בטכנולוגיית המילימטר, העגלים המילימטרים. זאת אומרת, משתמשים, הם מודים שהם עושים שימוש בתשתית תאורת הלד, כפריסה או כאפשרות לפריסה של אנטנות 5G. גם כאן, אותו אתר אומר שתאורת הרחוב היא מפתח לאינטרנט של הדברים ולסמארט סיטיז. וזה מחזיר אותנו פה לתמונה הזאת שהראיתי, שזה בעצם מאפשר פריסה של אנטנות 5G קטנות, שאנחנו עוד לא רואים אותן, אבל אולי עוד חודש, ואולי עוד חצי שנה, ואולי עוד שנה, נראה אותן על כל פנס לד או על כל פנס לד שני. דבר נוסף...
יש משהו שמונע להתקין את האנטנות האלה על פנסים מסוגים אחרים?
כן, וזה ההכנה שיש כבר בעמודים.
זאת אומרת, יכול להיות שעמודים... אבל אם העמודים הם עמודים ישנים, אז אי אפשר להתקין שם 5G?
יותר... זה... אני לא אומר 5G, זה ציוד מסוים, אבל כן, האפשרויות להתקין על עמודים חדשים הן מרובות יותר, כי יש כבר חורים שמהם אפשר להוציא חשמל, יש כבר מקומות ממש מפרצונים בתוך העמודים, אצלי יש את זה, אני רואה את זה אצלי מחוץ לבית, שאפשר פשוט כבר להתקין אנטנות או מצלמות, או ממש, יש מקומות על העמוד לתפוס את הדברים האלה.
אוקיי? אז זה טכנולוגיה של העמוד ולא של הנורה.
נכון. נכון.
אבל מה, יש גם את הפלאג אנד פליי, את החיבור על הכובע של הלד.
יפה, זה הכובע הזה, נכון. אז לא נגעתי בזה פה, אבל זה נכון. מי שעוקב אחרי ואחרי התכנים שאני מוציא, יודע כבר יותר ממה שיש במצגת הזאת, אוקיי? עוד פן נוסף, כי אני רוצה תכף לעבור באמת לשאלות תשובות ודיון, עוד פן נוסף שחשוב שתדעו, זה בעצם היום, אחת החששות, זה שבעצם סין חודרת לישראל דרך התשתית הזאת של עיר חכמה. עזבו רגע 5G. תחשבו רגע שכל 30 מטר יש לכם פנס, לד, ויש עליו מצלמה, ויש עליו אנטנה שיש לה יכולת לסרוק אל תוך הבית שלכם. ובגלל שהציוד סיני, ואנחנו יודעים כבר איך הסינים עובדים, לא שהאמריקאים יותר טובים מהבחינה הזאת, אבל, או הישראלים, כן? אבל... בואו רגע נאשים את הסינים, כי זה לפחות למטרת הדיון יותר קל להתמודד עם זה. אז הסינים יכולים לשתול איזשהו צ'יפ קטן, או איזשהו בג בתוכנה, שאומר כל המידע מכל רחוב בישראל, אני רוצה שיגיע עכשיו לבייג'ין, ואני רוצה לדעת מה קורה בכל בית בישראל. ואנחנו בכלל לא נדע שזה קורה, וגם אולי לא תהיה לנו יכולת בכלל למנוע את זה. אז רציתי רק לשתף אתכם, גם בהיבט הזה, שבדרך כלל לא מדברים עליו, זה כאילו היבט ביטחוני, וכשאני מראה את זה לראשי מועצות, אומרים לי, טוב, זה לא באחריות שלי ולא בסמכות שלי, ביטחון ישראל. כן, אבל אתה מטמיע טכנולוגיה של ערים חכמות, והנה אני מראה לך שיש פה חשש אמיתי לחדירה סינית, דווקא דרך תשתיות אזרחיות, ולא דרך משהו שאני מכיר כאיום ביטחוני פר אקסלנס, כאילו... לא יודע, משחטות ומטוסים וטילים, אלא פשוט העברת מידע לסין וכן הלאה וכן הלאה, כן? וחדירה לפרטיות ופגיעה בבריאות דווקא דרך סין. אני סיימתי את המצגת כי אמרתי, אני לא אעשה מצגת ארוכה, אני רוצה כן לאפשר דיון, שאלות תשובות במידת היכולת, ואני יכול באמת לענות לכם. אז אני כאן בשבילכם. תודה רבה.
תודה, שי.
עכשיו, לא דיברנו למשל, אגב, זה חשוב. לא דיברנו לא על השפעה על הצומח ולא על השפעה על בעלי חיים. אני רוצה שתשימו לב. חשוב מאוד. בנורות הכתומות של פעם, סביב הנורה היה תמיד מסיבה, דיסקו, חגיגה של חרקים. שימו לב, בנורות הלבנות אין אפילו לא חרק אחד. הם מתים מזה. הם מתים מזה. למה? אמרנו אין סיכוך, נכון? זה צורב אותם, הם מתים, הם לא מתקרבים בכלל. וזה עוד בלי לדבר על קרינה שהורגת אותם. זאת אומרת, גם התדר הזה של האור, עם הרכיב הכחול הגבוה, הוא בכלל לא טבעי לנו, ואחד המדדים הטובים זה פשוט לראות בעלי חיים מעופפים, זה הורג אותם על המקום, או שניות אחר כך, זה צורב אותם, זה כמו לייזר, זה לא כמו לד, למי שלא יודע, לד מוגדר כלייזר, אם תשימו לב, כשיש פנס יש מלא מנורות קטנות, וכל מנורה כזאת יש לה כיפה, אוקיי? יש לה כיפה זכוכית או פלסטיק, whatever. בפנים יש את הלד, את הדיודה, ואפשר לכוון, זה, בקיצור זה לייזר, והלייזר הזה יכול לצרוב את החרקים, והחרקים האלה נותנים לנו אוכל. זה חרקים מאביקים, זה חרקים שמזינים את כל עולם הטבע, את כל הצמחים, את כל הפרחים, את כל... ואנחנו הורגים אותם עם התאורה החסכונית.
איפה שוב, הגביעות? זה... איפה הגביעות? אני לא רואה את הגביעות מתחת לפנסים.
אולי הם לא מתים שם.
אני גם
אולי הם... לא רואה. ושוב, לא אולי, אולי הם... אגב...
הם לא מגיעים אמור... לשם.
זהו, הם מתרחקים, כי זה, הם מקבלים צריבה, זה כמו להגיד...
ברור.
תראו, אני יודע למשל... שנייה. אני יודע למשל שבחלק מהפנסים נגיד יש אנטנות, ומאנשים שקמו מוקדם בבוקר, הם ראו גביעות של ציפורים, אוקיי? מקרינה. ואז הם אמרו שהם ראו מכוניות של העירייה, ב5:30 בבוקר, נוסעים ואוספים גביעות של ציפורים, כדי שהאזרחים לא יראו את זה. אז באותה צורה אני רוצה שתבינו שקורטים עצים, גם כי הם מפרים לאנטנות, אבל גם כי הם מתחילים להיות חולים, גם מקרינה וגם מתאורת לד. אז זה לא קורה בלילה אחד, או בחודשיים. אבל כן, התאורה הזאת פוגעת גם בעצים וגם בבעלי חיים, ומשבש את השעונים הביולוגיים של כולנו, לא רק של בני אדם, לכולם יש שעונים ביולוגיים, וכולם פועלים על פי, על פי הריתמוסים האלה, על פי המחזורים האלה, וזה פוגע אנושות בבעלי חיים וגם בצמחים. חשוב לדעת את זה, לא הראיתי את זה במצגת, חשוב שתדעו את זה. בטח באזורים כמו שלנו, אזורים עם צמחייה וירוק ובעלי חיים, זה תאורה קטלנית. שוב, זה לייזרים. זה סוג של לייזר.
אז אני הולכת לבדוק למה החצבים שלי לא נבדו השנה, אלה שהם ממש מתחת לפנסי לד, ואני אספר לך על התוצאות.
כן, אני אגב עשיתי ארוגות, ואז אמרתי, רגע, פה ארוגה לא טובה, למה מגיע לד? אז אני רוצה שבערב יהיה להם חושך לצמחים. אתם מבינים? זאת אומרת, צריך לחשוב על הדברים האלה. פעם עם האור הכתום זה לא נורא, אבל האור הזה הוא לבן מאוד, חזק מאוד, והוא כמו לייזר, כאילו אי אפשר, קשה לעצור אותו. אז צריך לשמור גם על הדברים האלה, ולהבין איך לעבוד גם עם גינה, שלא תהיה תחת תאורת לד.
באמת, הרבה תודה, ונשמור הקשר.